חברים, סייבר חברים, שמח לכולם, אדי הררי, מה המצב?
בסדר גמור.
אנחנו בפרק 134, אני משדר אותו מקופנגן בהדרין, ערב לפני הפול מון, כן משעמם לי עד כדי כך, לבוא עם הילדים לפה. והנה מי שרואה, מסתכל, יכול לראות, הנה, ככה זה נראה, ממש לפני השקיעה. ממש לפני השקיעה. אדי, מה שלומך? מה חדש? מאוד. ספר משהו מעניין.
הנה, אז הנה, ספר לך בדיוק מה קרה עכשיו. פונה אליי מגייסת, ואולי, אולי,
מגייסת, אוקיי.
אני לא נוהג, אני לא נוהג להגיד את השמות, אבל אני אגיד.
אוקיי.
למה?
אם אתה מודיש בנוח, אין בעיה.
זה לקח לכולם, אוקיי?
כן.
התפקיד מגייסת בשם מרב מהנטד, אוקיי? ואני יכול להראות לכם את ההתכתבות בהתכתבות בוואטסאפ. והיא כותבת, שלום, אדי, אני לא יודע, ביום שישי כאילו פנתה אליי. והיא אומרת לי, האם אתה מעוניין לשמוע על תפקיד? עכשיו, בכל מקרה, היא ראתה, הראתה לי זה של אלטה, וזה לא שאני מעוניין לשמוע על התפקיד, אבל אני מתעסק בהשמות, אז רציתי להבין מה, איזה השמה מדובר פה בעולם הסייבר.
אוקיי.
שולחת לי תפקיד של טיפול בעולם הזה, והיא כותבת לי, אבל לפני שאתה פונה, כותבת לי בזה, היא אומרת לי, אני לא יכולה להגיש אותך בלי ציפיות שכר, אתה תגיד לי כמה אתה רוצה. ככה.
אוקיי, זה קצת מוזר, לא?
אני, כבר, ברור, אני גם רואה את הביזנס
לפני שדיברתם, לפני שעשיתם כלום, כאילו, כן.
לא דיברתי לו כלום, לא יודע במה מדובר אפילו עוד.
אוקיי.
ואז היא כותבת לי, ואז אני כותבת, תקשיבי, אני, יש לי כמה קובעים, כאילו, אני יכול להיות, אולי למצוא מישהו, אתה יודע, אני באינפיניטי, יש לנו גישה לאנשים, וכולי. ואני לא ממש ברור לי מה התפקיד, אני לא יודע מה זה ציפיות, גם ציפיות שכר, אתה יודע, כאילו, בן אדם יכול להגיד 60, בן אדם יכול להגיד 45, וה-60 יהיה יותר זול מ-45.
נכון.
אוקיי? זה יכול לקרות.
כן, אבל...
כי שכר, אין כזה דבר. שכר זה לא מה שכתוב לך בתלוש. שכר זה הימי חופש שלך, שכר זה קרן השתלמות על מלוא הזה, או על רק עד התקרה. שכר זה האם נותנים לך אופציות, מניות, האם יש בונוס מסכורת, לא בונוס...
אתה מסתכל על דברים קטנים.
רק רגע, רותם, רותם.
שכר זה עד כמה אתה חוסך להם בעוד עובדים.
רותם, 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 שנייה, שנייה. אני מדבר מבחינתי, לא מבחינתם.
אוקיי, טוב.
ואז, הליצנית הזאת, אוקיי, כותבת לי, אז אתה לא יכול להגיד, אז אני אגיד, עד 45, כן? ככה היא כותבת לי. אני אצלם לך את זה מה שעניתי לה. לא רלוונטי עוד מקודם, אוקיי? וגם, בבקשה, את ליצנית, את לא מבינה במה את מתעסקת. כאילו, את לא מבינה את המקצוע שלך. איזה מין... אתה מבין כאילו מה קורה פה? קורה פה מצב שהיא תקבל את הבן אדם לא מתאים לתפקיד. היא תקבל את הבן אדם שביקש הכי פחות כסף.
לא, זה לא התפקיד שלה להחליט, זה התפקיד של החברה.
לא, לא, אבל היא תקדם את הבן אדם שביקש הכי פחות כסף, זה הכל. אחרת, למה היא רוצה?
זה מה שאמרו לה.
עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע.
מקבל, מקבל לגמרי.
אז מי שרוצה תפקיד, נדמה לי שזה בתעשייה אווירית, משהו בניהול סוק וכל מיני דברים כאלה, בבקשה, מוזמנים להציע מועמדות.
המשרה פתוחה, עד
45,000
שקל.
עד 45,000 שקל. שזה לא רע.
זה המספר מג'יק.
45,000 שקל זה לא רע, אבל כאילו... הליצנים שאתה תעבוד איתם, הפסיכולוגים אחר כך יעלו לך 60.
יתאים לך יותר יקר, אה?
משהו כזה. אז שאלת מה נשמע, זה מה שנשמע. אני יודע, מה אני אגיד לך? הנה, מה קורה כרגע? אני מגיע אליך בעוד, לא אליך, אבל אני אהיה בבנקוק בעוד כשבועיים בערך.
אוקיי.
רק לכמה ימים, לא להרבה זמן.
אני גם נוסע לבנקוק עוד איזה שבוע. שבוע, אדוני שמה.
אז אולי תדחה את זה ל-29 או 28.
אני לא יכול, אני מגיע לזה כנס מגניב. אתה מכיר את נס? נס דיילי? הבחור הערבי שעושה כאילו מלא מלא דברים, אז הוא עושה כנס גדול בבנקוק, ומי, שהיא הפנדליסטית מהצד השני שלה, אז הצליחה לשכנע אותי ללכת לכנס. בינתיים אני הולך בלעדיה, אז אשתי תבוא איתי, ואנחנו נעשה יום כיף בבנקוק, ואולי, אולי, אולי, אם ירשו לנו הילדים, אפילו סופש כזה מגניב.
יום כיף בבנקוק עם האישה?
ברור.
אתה יכול להוריד את המילה כיף.
למה? אני לא מבין, כאילו...
אתה לא מבין.
אתה עדיין לא פגשת את אשתי. זה בדיוק העניין.
אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור על שניים שנפגשים בקניון, והוא אומר לו, משה, וואי, לא ראיתי אותך מאז המילואים, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא אומר, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, אני מחפש את אשתי. ומה אתה עושה פה? אז הוא אומר, וואלה, גם אני מחפש את אשתי. אז הוא אומר לו, איך אשתך נראית? אז הוא אומר לו, אשתי עם ג'ינס קצר, בלונדינית, עיניים כחולות, חמוקים, וכמובן זה שופע. אז הוא אומר לו, ואשתך איך היא נראית? אז הוא אומר לו, עזוב את אשתי, בוא נחפש את אשתי. בוא נחפש את אשתי.
לגמרי.
אוי, כן, עכשיו אני אקבל בראש מכל המאזינות הפמיניסטיות, נכון? כי זה בדיחה
למה?
מחפיצה.
למה? דווקא פתאום מחפשים אותם. אבל אני יכול להגיד לך שאשתי כן. למשל, שנכנסת לקניון, היא נכנסת ורצה לא. בקניון בקצב של אזור ה-1,000 שקל בשעה פלוס מינוס. היא לא יורדת מזה. כאילו, זה שמה. כשהיא בקניון, זה היא מתקדמת ב-1,000 שקל לשעה. זה כאילו, זה ההתקדמות. שעתיים בקניון, 3 שעות בקניון, כאילו זה שם. טוב.
הבנתי.
תקשיב, אני רוצה לדבר איתך משהו. אני פתאום כשבוע קלטתי משהו, מה זה מטורף? אני עובד, הרי הרבה מהשנים שלי שעבדתי בעולם הסייבר, עבדתי בעולמות של מערכות בקרה, מה שנקרא OT או ICS, ופתאום הבנתי משהו מדהים. הבנתי שהעולמות שאני עבדתי איתם במערכות בקרה, מאוד מאוד מקבילים ומשיקים לעולמות של AI, מה שכולנו עכשיו עובדים איתם. תשאל אותי למה? כזה. אז הסיבה שאתה כזה, זה בגלל שבעולמות ה-AI, אנשים הולכים ומקבלים החלטות ועושים דברים ומכניסים מערכות בלי ההבנה שלהם. הם לא בודקים אותם, מינימום בדיקות, אתה הולך למפעל, הסיסמאות פתוחות, הדברים, כאילו, הכל כאילו, למה? כי הם היו צריכים עכשיו מערכת חדשה שתעשה משהו. כי אחד הסמנכלים מתלהב מטכנולוגיה חדשה ורוצה אותם במפעל. למה? כי מיליון ואחד דברים והידע היה חסר וככה זה נשאר. ואני רואה איזה סוג של השקה גם לעולם ה-AI. ואני חייב להגיד, בעולם ה-AI, רוב האנשים אין להם שמץ של מושג הסייבר, אמיתי, שמץ של מושג בסייבר. הם לא מבינים מה הסיכונים, הם לא מבינים, כאילו, אתה אומר, AI, מה הסיכון? דאטה. זה לא רק דאטה, יש פה מיליון ואחד דברים אחרים שלא מסתכלים עליהם. אז מטמיעים מערכות כאלה, מטמיעים דברים כאלה, ולא שמים את הדגש על הסייבר, כי יש פה הייפ. ואז פשוט נשארים עם טכנולוגיה הרבה מאוד זמן.
יש לי
שאלה. ואחר כך מגלים שנכנסו מפה, עשו משם, לקחו לי מפה, גנבו לי משם. כן. וכן הלאה וכן הלאה.
אנשים שמטמיעים קלאוד זה יותר טוב?
אני חושב שלקלאוד היום,
כן,
ברמת
מה?
נקרא לזה, המצ'וריטי של קלאוד, היא כן. מאוד שונה מ-AI, מהבחינה הזאת שלקלאוד היום יש סרטיפיקציות, יש best practices, יש מיליון ואחד דברים ש... יש תקשיב, יש חברה כמו Adaptive Shield, שאתה יכול להתקין אותה, היא תבדוק לך את הדברים...
וגם יש פריצות כל שני וחמישי, גם בעולם
נכון,
הקלאוד. נכון. זה שונה מביטקוין, מאנשים שקונים ביטקוין? לא.
תרגע,
אנשים
שנייה.
לא מבינים, תקשיב. העולם לא מבין בטכנולוגיה.
מה שאני רוצה להגיד, אין היום הרבה לא כלים לסייבר נקודה. של AI, יש הרבה כלים לקלאוד, אין הרבה כלים ל-AI.
אז הנה, יש לך פאנליסט, גדי עברון, שעובד על זה, לפתור נכון. את הבעיות. גייס כסף, אני אפילו לא דיברתי איתו מזמן. אני לא ברור בדיוק מה הוא עושה, אבל מניח שיש כמו גדי עוד חברות שמתעסקות בכל מיני פנים של אספקטי הבטחת מידע של סקיוריטי. אבל בוא אני אגיד לך את זה, אני לא רוצה, אני לא מדבר חלילה וחס על גדי, כי אני לא מכיר את החברה. אבל מהיכרותי עם השוק, כנראה שיש עכשיו אנשים שהולכים למגייסים ואומרים להם את המילות קוד הבאות. אני עושה סייבר ל-AI, בקלאוד, בסאס, בכל מיני קיוורדס כאלה, מגייסים, 5 מיליון.
ואני גם הייתי דאב-אופס איזה שנתיים.
הולכים לחיות מזה, הולכים לחיות מזה שנה, שנתיים, שלוש, החברה תיסגר אחר כך. והחברה תיסגר אחר כך. ככה זה ייראה. כי הרי, בואו נודע על האמת, הרי 95% נכשלים, 5% מצליחים, ומתוך ה-95 שנכשלו, 75% מהם היו כנראה הונאות, להוציא כסף ממשקיעים. זה ראיתי, ראיתי כבר הכל. אבל כן, העולם כמנהגו נוהג, קודם יוציאו את הטכנולוגיה, אחר כך את ההגנות על הטכנולוגיה. אני גם חושב שזה, כאילו, בכלל, כל השימוש ב-AI, לא רק בעניין הסייבר, בהמון עניינים אחרים, הוא לא ברור לאנשים, והם לא מבינים למה הם מכניסים את עצמם.
כן. טוב, אני רוצה לדבר על כמה נושאים היום בתוכנית שלנו, ואני מאוד שמח שאתה עלית עכשיו דווקא השבוע, כי יש ממש חדשות מאוד מסירות על כל העניין הזה של מדינות בעולם שרוצות לקבל גישה חוקית לכל מיני אפליקציות end-to-end encryption. אז אני רוצה גם לדבר על זה. אני רוצה גם לדבר על האנטיווירוס שמפרק את ההצפנה, ואיך רוסיה עוקפת את ה-TLS אצל הדיפלומטים שיושבים בסין. אני רוצה גם לדבר על הדור הבא של הווי-פיי, האם הוא יתקן את הבעיה הכי מעצבנת של הווי-פיי, שקיימת בכל מקום, גם איזה? עכשיו בווי-פיי שאני מחובר אליו, תכף נדבר גם על זה.
איזה בעיה?
אני רוצה שזה לא יציב, זה פשוט לא יציב. ואנחנו נדבר גם על אנדרואיד, סוף סוף מיישרת קו עם אפל, ויש מהפכה בטעינה המגנטית, והיא כבר ליטרלי עוד רגע פה. אנחנו נדבר גם על צ'אט ג'י-פי-טי 5, שהוא נוחת לנו ממש ממש פה, אם זה המקפצה שכולנו חיכינו לה, או רק רענון קוסמטי ויוקרתי. אנחנו נדבר גם על Windows 11, שהופכת לחברה הכי טובה שלכם, שהיא במקרה גם AI. ואנחנו נסיים עם מאחורי הקלעים של OpenAI. למה סם אלטמן רץ להזהיר את וול סטריט, בזמן של טראמפ מבטל את כל הרגולציות, אולי לא את כולם, אבל את רובם. אז כן, מה אתה אומר? נתחיל?
נתחיל.
אוקיי, אז תחשוב על זה רגע, אדי. אם מישהו יבקש ממך להתקין מנעול עם מפתח מאסטר שרק אנשים טובים מחזיקים בו, היית קונה את ההבטחה הזאת או בודק מי עוד יכול לשכפל את המפתח? וזה בדיוק, או פחות או יותר, הצומת שהרבה מדינות מערביות הגיעו אליה. יש לחץ רגולטורי משמעותי לייצר גישה חוקית לתוכן מוצפן בשם המלחמה בסיסם, שזה כל מה שקשור בפורנו ילדים וכן הלאה, ובטרור, מול המציאות הקריפטוגרפית שבה דלת אחורית אחת היא חולשה לכולם בסופו של דבר. אז באוסטרליה זה מקבל שני וקטורים שונים. מצד אחד, TOLA, TOLA, שזה הגוף, שזה חוק של Assistant and Access, מ-2018, נותן לשבק שלהם ולמשטרה כלים לדרוש, הם קוראים לזה סיוע טכני, שיכול להגיע עד כדי שינוי המוצר. זאת אומרת, אתם תשנו את המוצר, בשביל שאנחנו בסיוע הטכני הזה נוכל לקבל גישה. ועם לשון מאוד רחבה בחוק, שמבילה את כל מי שבונה או מחזיק מערכת שהיא end-to-end encryption, שרוצה גם לעשות את זה. מצד שני, הרגולטורית,
שזה פחות יותר כל חברה בעולם עושה.
כן, נכון, לגמרי. ומצד שני, הרגולטורית, שזה e-safety, מרחיבה סטנדרטים תחת ה-Online Safety Act מ-2001, עם שאיפה לטיפול אגרסיבי בסיסם ותכנים קיצוניים. מגמה שבגרסה הקודמת הובנה כדרישה דה פקטו לעקוף את ההצפנה, עד שהייתה עדכון קטן, לא לשבור אלא, או להחליש, אלא, אולי להחליש קצת את ההצפנה, ועדיין נשאיר הלחץ בלתי טכני, דרך חובת זהירות וציפיות בסיסיות לתוצאות שהמדינה מצפה מהחברות. כאן, גבירותיי ורובותיי, נכנסת סיגנל, שמבהירה את העיקרון הכי פשוט שלה. אין גישה רק לטובים. בארכיטקטורה שלנו, שהיא Zero Knowledge, אם החוק מחייב backdoor או client-side scanning, פולשני או כל דבר אחר, היא מעדיפה לצאת מהשוק גם all together, גם במחיר של לחתוך רגע רגל נגועה רק כדי לא לזהם את כל הגוף. וזה לא הספין פה. את אותו הקו שמענו גם מה-UK באירופה, אלא Online Safety Act, כשסיגנל ווואטסאפ רמזו בצורה בלתי עדינה. אם אתם תדרשו את הסריקה בהצפנה מקצה לקצה, אנחנו פשוט נסגור את המדינה לגמרי, all together. כל האנשים שהצביעו לכם, פשוט תפסיקו לעבוד להם האפליקציות. וגם בלונדון נרשמה נסיגה רטורית במרכאות, החוק נשאר, אבל נשאר שם רק שיהיה ישים טכנית, אוקיי? מה שממחיש שהטכנולוגיה לא מסתדרת יפה עם פיקציות משפטיות. אז מה אתה חושב עם הדבר הזה, אדי? כאילו, למה כולם רוצים גישה למשהו שאתה אומר לי בכל פעם שיש למדינות גישה? אז למה הן צריכות את הדבר הזה?
קודם כל, אני רוצה להגיד כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, אני לצטט את מרק צוקרברג לגבי פרטיות ולגבי האם הוא נותן, כי וואטסאפ זה מרק צוקרברג, אוקיי? זה כמו שמביאים את אהוד אולמרט לדבר על השוחד של זה בערוץ 12, בדיוק אותו דבר, אוקיי?
אוקיי.
מרק צוקרברג הוא חלאת המין האנושי בכל מה שקשור למשתמשים ולפרטיות שלהם.
הוא יהודי, אתה דבר ככה ליהודי, זה לא יפה.
סליחה, הוא יותר אנטישמי ממאסטר האנטישמים, אוקיי? אז יהודי נשללה זכותו ליהדות, אוקיי? ואני יודע על מה אני מדבר. שנייה. עם זאת, לעניין מה שאמרת, אין חדש תחת השמש. זה לא, אנחנו לא בקהלת, קראנו את איכה לפני שבוע, לא קהלת, אבל קהלת אמר אין חדש תחת השמש, וגם פה. מה עושים עניין? הרי אתה יודע שבתאים סלולריים יש ג'ק, יש ממשק ללא אנפורסמנט. נכון או לא?
כן, אבל יש להם בעיה להגיע להצפנה.
לא, אין להם בעיה להגיע להצפנה, סליחה. אין בעיה להגיע להצפנה. גם סלולרי מוצפן, גם סלולרי מוצפן. אוקיי?
כן, אבל.
אין אבל. ב-A5 או A3. לא, יש לך טעות.
אבל ההצפנה שלך זה עד האנטנה.
אז זה לא נכון, ומה שאתה אומר הוא לא מדויק, ואני אסביר כמה דברים. כמי שהתעסק ובנה תא סלולרי או אחד לפחות, אוקיי? אני מאוד ציני במה שאני אומר, אבל בגדול, כל הנקודות האלה קשורות לדבר אחד בלבד. לעובדה שהאינטרנט הפך להיות מכלי משחק לכלי פרודקשן, אוקיי?
אוקיי.
זה כבר כמה שנים, וההתעלמות הזאת ממי שומר על האינטרנט, אוקיי, ואני מבין, חופשיות וזה, וצנזורה, אתה יודע, כל אחד מדבר מפוזיציה. בסופו של יום, אנחנו צריכים לדעת האם אנחנו רוצים פרטיות, או אנחנו רוצים ביטחון. והחבר'ה האלה באים ואומרים, אנחנו רוצים את הביטחון שלנו, ובשביל הביטחון שלנו אנחנו מבקשים שההצפנה, שהיא end-to-end, תהיה מסוגלת להיפתח, או שתעבירו לנו סשן קי, או שתעבירו לנו, תעשו משהו שאחר כך נוכל להסתכל על המידע הזה, אוקיי? זה מה שהם רוצים.
עכשיו, כשאתה רואה בשם מדינות כמו ארצות הברית, שעושות דיונים ביטחוניים על התקפות בתימן ודברים אחרים בסיגנל,
כן.
אני קודם כל הרבה יותר רגוע על סיגנל, אגב, סיגנל יש לה דאבל אנקריפשן, כאילו שני הצפנות, גם הצפנה שלנו וגם כאילו הרגילה עכשיו, מה שכולם מכירים, וגם הצפנה שהיא פוסט קוונטום. אבל אם הם מרגישים בנוח, למה שאני לא ארגיש בנוח?
אני לא יודע במה הם מרגישים בנוח.
סיגנל שאני לא יודע.
שאתה
לא יודע.
האמירה הזאת, רגע. האמירה הזאת שארצות הברית מתכננת התקפות בסיגנל, היא אמירה יפה ובומבסטית, אבל בסוף הסתנו בפרטים. אם, כן, אתה ראית את השיחה, שמעת את השיחה, אתה יודע מה נאמר בה?
כן.
אתה רוצה להגיד לי שארצות הברית, עזוב, אתה מכיר את הקשר בישראל, טלים, מוצפנים, עם כל הדברים שיש בעולם, ואתה חושב שבארצות הברית ידברו בסיגנל על שעת התקיפה באיראן?
כן, זה מה שקרה.
ליטרלי. שמעת את השיחה? יש לך הקלטה של השיחה?
זה לא שמעתי.
אז אתה לא יודע מה קרה שם.
זה טקסט, ומה שהם עשו, הם הכניסו בטעות לקבוצה הזאת עיתונאי, שהוא פרסם את הכל. אגב, הבחור הזה הלך הביתה, שר ביטחון וזהו, הוא הלך הביתה. בגלל הדבר הזה. מאומה מטורפת לפני חודשיים.
אבל רותם, תקשיב מה שאתה אומר. זה לא כלי עבודה שלהם. זה כלי שמישהו ישתמש... רגע, לא! זה כלי שמישהו השתמש בו בטעות, ועובדה שהוא הלך הביתה.
די, שרים, לא. קבינט, מדברים בזה, בחייך, זה לא בטעות. אגב, את יודע למה הם עשו את זה בסיגנל בצורה הזאת? כי הם חייבים שכל השיחות שלהם יהיו מתועדות לצורכים, אתה יודע, רגולטורים וכאלה, אז הם השתמשו בקומבינה
שיהיו לעשות את זה ככה, שישמר. אני אגיד לך מה שאני חושב. אני בעד צנזורה לאינטרנט, אוקיי? אני מאוד בעד צנזורה לאינטרנט. אני מאוד בעד שאנשים, שמדינות יסתכלו על מה נעשה שם. הבעיה היא למה הם השתמשו בזה, ופה בדיוק הנקודה. זה שמדינות מסתכלות, למה הם אומרים לך את זה שהם רוצים? כי הם רוצים את זה לבן. אתה מבין מה זה לבן? זאת אומרת, הם רוצים שיוכלו להשתמש בזה. היום שמדינה מאזינה לך לטלפון בדרך לא דרך, והיא הקשיבה למשהו, היא לא יכולה לבוא אליך ולהגיד לך, הקשבתי. למה? כי הנזק
עושים את זה, צהל בבית משפט פותחים את זה, זה לא משהו מיוחד.
לא, אבל זה עם צו בית משפט היא חייבת להזין, אם היא הזינה בלי צו בית משפט, כמו שקורה פה כל היום, כל היום.
אני לא רוצה שיזינו לי בצו בית משפט, בוא, עם כל הכבוד. עם כל הכבוד, למה לעשות את זה ככה? אבל תבין, אם צריך צו בית משפט לשתי השיטות, למה צריך את השיטה השחורה?
אין צו בית משפט, עוד לא הבנת? צו בית משפט זה רק כדי להלבין את מה שהזנת. אתה נראה לך שמישהו... יש לי שאלה, רותם, נראה לך שבישראל או בארצות הברית, לא מדבר על אירופה, כי באירופה מפגרים, אוקיי? אירופה, האירופאים מפגרים.
גם באירופה מעבירים חוקים, כאילו עוד שנתיים יש להם גישה פתוחה לכל ההצפנות.
נכון, אבל אני מדבר לך בארצות...
באוסטריה.
בארצות הברית ובישראל נראה לך שמישהו מחכה לצו בית משפט כדי להזין?
אני מבין את זה, אז למה כולם רצים למקום הזה?
כי צריך את הצו בית משפט, כי לא נוח להם שהם שומעים דברים ולא יכולים לעשות איתם כלום.
אבל זה אידר וויים צריך צו בית משפט. כאילו, גם ללבן אתה צריך בית משפט וגם לשחור אתה צריך בית משפט. העובדה היא שהשחור אתה יכול גם בלי. זה הכל.
אני חושב שהיום...
אגב, אתה כבר בן אדם שאומר את הדברים שאין פרטיות בכלל, ועכשיו אתה אומר שאתה מוכן לדחוף את צנזורה בצורה מאוד... תקשיב,
נכון, אני דוחף לחוסר פרטיות.
למה?
תקשיב, כי מכיוון, תקשיב, אני אגיד לך משהו, עדיף לך לחיות בידיעה שאין לך פרטיות ולהבין את זה, מאשר לחיות כמוך בהרגשה של אני שומר על הפרטיות שלי כשבפועל אין לך בכלל פרטיות. אתה מבין? אתה חי באשליה שחלק מהדברים שאתה עושה הם פרטיים. שום דבר ממה שאתה עושה הוא לא פרטי. אפס. ועדיף לחיות, בן אדם שיודע שכל מה שהוא עושה הוא לא פרטי, יחיה בצורה אחרת. אתה חי בצורה של, את זה לא יודעים עליי, את זה לא יודעים עליי, את זה לא יודעים עליי. אני חי בצורה של, יודעים עליי הכל. אוקיי? הכל.
אוקיי.
ואני מאמין, אני מאמין, לא רוצה לחיות ככה עם תחושה כזאת. אוקיי. אוקיי, אבל היום ברוך שאתה לא פרטי, אתה נלחם, כמה שנים אנחנו נלחמים בפרטיות? 20 שנה, 25 שנה? אוקיי, נלחמים, תמיד לי בזה. והליצנים, עזוב, אני עשיתי פרויקט בממשלת ישראל, את הביומטרי, אוקיי? הזיהוי הביומטרי. אתה יודע כמה קשקושים אנשים קשקשו על זה? מה, יפסו, יעשו, יזה. עכשיו זה נכון, זה נכון. אבל אתה יודע מה משותף לכל הטיעונים כולם? לכל הטיעונים האלה שאף אחד לא מביא לך את הטיעון ההפוך. ואתה יודע מה זה הטיעון ההפוך?
אוקיי.
השביעי לאוקטובר. זה הטיעון ההפוך.
לא הבנתי.
אותו דבר לגבי NSO. תקשיב. אני יודע שאת השביעי לאוקטובר לא הצלחנו לתפוס, זה משהו, אבל אתה יודע כמה פעמים כן הצלחנו לתפוס דברים בגלל האזנות, בגלל חוסר פרטיות, בגלל התערבות של המשטרה והממשלה בתוך מקומות. אתה רוצה לחיות באנדרלמוסיה, בבקשה, תוציא את המשטרה מהתמונה. בשביל מה אני צריך משטרה? אני לא רוצה לחיות באנדרלמוסיה. אני מוכן לחיות עם העובדה שידעו מה אני עושה, שידעו מה השכר שלי, שידעו עם מי יצאתי בערב, ושידעו אם אני מאמר ב-100,000 שקל או ב-50,000 שקל בערב, ושידעו אם, כמו בסיפור הזה עם הזוג, אם יצאתי עם מישהי אחרת חוץ מאשתי. רגע, רגע, אני, אין לי בעיה, אני עושה, אם עשיתי את אחד מהדברים האלה...
אבל אתה בן אדם פרטי, מה אם יש פה חברה? מה אם יש פה מדינה? מה אם יש פה דברים שהם הרבה יותר משמעותיים מאני, מאיפה אני יוצא? אתה לא יכול להסתכל על כל העולם בצורה כזאת.
תתנהל.
אתה יכול להסתכל על זה בצורה גדולה.
לא, אבל מה אתה אומר?
אם אני חברה, תקשיב, לא, 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 לא. אני בא ואני אומר, פרטיות זה הכל. זה לא רק אני ומה אני עושה. הנה, אני עכשיו בקופנגן, בסדר? אין פרטיות, כולם יודעים. אבל...
יפה.
יש גבול עד כמה אפשר להיכנס. אם אני עובד בחברה ומפתח משהו בשבילי, ועכשיו לסין, למשל, או בארצות הברית, או מדינה אחרת, לא משנה איזה מדינה. לא יודע. Whatever. דרום אפריקה, אוקיי? רוצה לקבל גישה למידע שלי, למה שאני מפתח, לפטנטים לפני שהוצאתי אותם. היא יכולה לדרוש עכשיו את המידע הזה ולקבל אותו. נראה לך הגיוני לעשות דבר כזה?
לא, היא לא יכולה. למה לא? לא יכולה.
למה לא? למה לא? כי קצת עכשיו חוקים לא קיימים?
לא, איפה המידע שלך יושב?
מה זה משנה איפה הוא יושב?
זה משנה?
מה זה משנה איפה הוא יושב? אז אם אני במישראל והמידע שלי נמצא באירופה, אז אני סבבה? ואם המידע שלי נמצא עכשיו בסינגפור, אני גם סבבה? אתה אומר, או הכל פתוח, או הכל סגור.
לא, התפקיד שלך, הכל פתוח, אני מדבר מה שנמצא באינטרנט, אוקיי?
מה זה מה שנמצא באינטרנט?
מה שנמצא אצלי במגירה הוא סגור.
הטלפון שלי באינטרנט.
מה שנמצא אצלי בכספת סגור. מה שנמצא אצלי בכספת סגור, אתה מבין?
בוא, המחשב שלי באינטרנט.
יפה, אז במחשב שלך אל תשים תמונות עירום.
עזוב תמונות.
כאלה, יש, לא רוצה,
לא רוצה תמונות עירום, רוצה לכתוב תוכנה שאף אחד לא יכול להגיע. רוצה לכתוב...
אז אל תשים אותה בטלפון שלך.
מה זה לא רוצה לצאת בטלפון שלי? למה לא? למה לא? למה לאפשר גישה לאנשים לא קשורים בכלל למקום כזה? אני רוצה את הפרטיות שלי, את הבועה הקטנה שלי, שאני יכול לפתח מה שאני רוצה. אני רוצה להחליט אם יש גישה למידע הזה. לא מישהו אחר.
אתה מצחיק.
למה?
כי הגישה קיימת, מה שאתה לא מבין, זה שהגישה הזאת קיימת, בין אם אתה אומר בחוק שהיא קיימת, ובין אם אתה אומר בחוק היא לא קיימת. היא קיימת ממילא.
אבל בשביל שהיא תהיה קיימת בפועל, מישהו צריך להגיד רותם וכאלה ולהיכנס. כשאתה בא ואתה מסתכל על החוקים האלה, החוקים האלה לא באים ואומרים, אתה רותם. אני רוצה גישה, הם אומרים, אני רוצה גישה לכולם, ואני סורקת את כולם. 10 מיליון תושבים במדינת ישראל, כולם מסרקים כל הזמן.
אין לי בעיה.
לא רוצה. לא רוצה.
אל תרצה. אל תרצה, אל תעשה חוק כזה. אני בעד אבל.
זה נשמע
אני בעד, כי סוף סוף אנשים, אני בדעה שצריך להגיע לאנדרלמוסיה כדי לסדר את הסיפור הזה.
לא רוצה שיבינו. אז אני לא מאמין שצריך להגיע בכלל לאנדרלמוסיה. לא, שום צריך לשבור שום דבר. תקשיב, אתה שובר פה דברים משמעותיים. הנה, אני נותן לך עכשיו סיפור שקרה עכשיו, ותפסו אותו, על מה יקרה אם למדינה יש גישה. תקשיב, אוקיי? אז מה שקרה פה, זה בדיוק מה שקרה. מייקרוסופט תיידע מלכודת שהלכה ככה, אוקיי? אתה נמצא ברוסיה, פתאום הווינדוס, זה של ווינדוס אומר אין קישוריות לאינטרנט, שנייה רגע, ואז קופץ לך עדכון של קספרסקי, אוקיי? דווקא בתוך הרשת של הספק המקומי שלך במוסקבה, זאת אומרת זה לא זה. ואם זה נשמע מוזר, זה בדיוק מה שקרה, אוקיי? אז מייקרוסופט פרסמה את זה, שלפי מייקרוסופט Threat Intelligence, קבוצה בשם טורלה או Secret Blizzard, שהם הרוסים כמובן, מנצלת גישה חוקית ל-ISP, או ISP'ים ברוסיה, אוקיי? כדי לבצע חטיפת תעבורה. יעד ספציפי מנותב לקפטיב פורטל, ומקבל הסבר על עדכון של קרספרסקי. למה קרספרסקי? דווקא את זה, סבבה. ואם יש לך, אין לך, אתה מקבל פה את העדכון של קרספרסקי, ומתקין לכאורה עדכון שבפועל דוחף לו רוץ סרטיפיקט חדש.
רוץ סרטיפיקט, נו, מה, אתה חושב שאין בארץ כאלה דברים?
שנייה רגע. ומריץ לו את האפולו שדו, שזה מלוור. ברגע שיש רוץ חדש במערכת, מה שנקרא מנדל מתחיל לעבוד, ויכול לסנטז את כל התעודות on the fly, ובעצם לשבור את כל ההצפנות שיש לך למחשב, לראות תעבורה כטקסט גלוי, וכולל VPN'ים שסומכים על שרשרת אימון מקומית עם ערוץ סרטיפיקט, ולא עושה פינינג קשיח. פינינג קשיח זה אומר שאתה עושה VPN, יש לך ערוץ סרטיפיקט שרק עליו אתה סומך, לא על שום דבר אחר, אחרת זה לא מתחבר, יש גם כאלה שעושים את זה. הקמפיין הזה שאגב היה פעיל מ-2024, ומייקרוסופט מאשרת זאת הפעם הראשונה שסיקרט בליזארד מתועד פועל ברמת, אוקיי? ברמת קמפיין פעיל בתוך ISP ברוסיה עם ייחוס היסטורי ל-FSB Center 16, שזה השבק שלהם. שזה וקטור מרגיף, כי התוקף, הוא ממש תוקף את שכבת הטראסט של הבן אדם, וזה לא רק עוד פישינג סטנדרטי שקיבלת באימייל, אלא השתלה של רות שמכשירה תעבורה זדונית, ומאפשרת לפולו שדו שלהם אפילו להוריד את חומת האש ולנוע לרוחב ברשת המשרדית. עכשיו, תבין שהם עשו את זה לשגרירויות, והם עשו את זה לאנשים פרטיים, עשו את זה לחברות, ועשו את זה מיליון ואחד דברים, רק כדי להגיע למידע שנמצא אצלם גם ברשת, גם במחשב, גם בתעבורה. זה נשמע לך הגיוני?
רותם, זה הגיוני מאוד, ואני אספר לך סיפור, אוקיי? לא משנה באיזה חברה שעבדתי בה, אבל מי שיסתכל על ההיסטוריה מבין. בתחילת הדרך לא היו פורצים לטלפונים, החברות האופנסיביות היו פורצות למחשבים ורשתות למעשה, כן? למחשבים וראוטרים כן. בעיקר. זאת הייתה המנטרה. עכשיו, בשלב מסוים שהרשת התחילה להיות מוצפנת, הדליברבלס שיכולת לתת על פריצות ועל Man in the Middle הוא התחיל להיות מצומצם. אם פעם יכולת לתת ג'ימייל, היום אתה לא יכול לתת ג'ימייל. היה קשה לתת ג'ימייל, גם בגלל הרבה סיבות, אבל בעיקר בגלל ההצפנה ובגלל, כמו שאמרת, אין הארד פינינג, אלא הסרטיפיקט פינינג זה נכון. מכל, אוקיי?
זה אגב, אחד. לג'ימייל בכרום יש הארד פינינג. שנייה. כולם ידעו, כן?
ברור. אני לא יודע מה זה הארד פינינג. פינינג, סרטיפיקט פינינג. אין הארד וסוף, נכון, זה לא לינק.
נכון,
עכשיו, בשלב מסוים, חברות האופנסיביות הבינו שהן לא מסוגלות לתת את הפרודקטים שיצאו מהם לפני כן. אתה יודע מה קרה?
מה?
באחת מהישיבות מישהו העלה רעיון, וברעיון הזה, לא משנה מי זה היה, הוא בא ואמר, חברים, סליחה, מה הבעיה? בואו תסתכלו כמה CA'ים יש ברשימה של אנדרואיד, בואו תסתכלו כמה CA'ים יש ברשימה של מייקרוסופט, של ווינדוס. שאתה מקבל את המחשב, כמה CA? תגיד לי, תן לי מספר.
יש שם בעשרות רבות.
מאות. ואז זה כבר ברור לכל אחד שאין משמעות לסרטיפיקטים האלה. אתה יודע למה? למה אתה הולך לרומניה, שיש שם CA שיש לו אישור, אתה קונה אותו ב-3, ב-4 מיליון דולר, ומאותו רגע אתה מנדמיד על כל העולם. ככה נולד דרך אגב הסרטיפיקט פינינג. עכשיו, לכל הסכמה, היום יש סכמות חדשות, כל הסכמה של HCPS, של רוט סרטיפיקט ודברים כאלה, היא הרבה פחות טרסטד ממה שאתה חושב. יש לגוגל נדמה לי, יש את הסרטיפיקט טרנספרנסי פרוגרם, ועם לוג כדי לראות מי גונב, אבל כולם, כולל כולם, גונבים סרטיפיקטים מפה וחותמים בתמורה לדעתי $5,000 or $6,000. יש מקומות שיחתמו לך סרטיפיקט עם רות שמתקבל על המחשב או על הטלפון ויגידו לך אתה גוגל. זה לא כזה שוס.
אז למה אוקיי? רוסי עושה דבר כזה?
עכשיו, לגבי... כולם עושים את זה. מה אתה חושב שישראל לא עושה את
למה
זה?
למה רוסיה עשתה את הדבר הזה והתקינה רוט סרטיפיקט? למה היא הלכה כל כך רחוק? בוא נזה, רוסיה מעצמת סייבר. למה היא עשתה את זה? למה היא לא קנתה כמו שאתה אומר ועשתה
רוצה...
את זה מסודר?
לא, אבל רגע, לא, סליחה, שהיא קונה, שאתה קונה... הרי בשביל מה אתה עושה את זה? אתה עושה את זה בשביל לייצר את הסרטיפיקט. עכשיו, דרך אגב, זה הרבה יותר קל, כי מה שקורה אם אתה...
ברגע שאתה ייצר את הסרטיפיקט במחשב שלך, ושמת אותו ברוט, הוא רוט לכל דבר ועניין.
הוא רוט לכל דבר, ואז...
לא צריך לקנות שום דבר.
לא, אבל אתה צריך לחתום כל פעם מחדש את הסרטיפיקט.
הסרטיפיקט צריך חותמת, נכון, אין בעיה, אבל אתה לא צריך לקנות שום דבר אם אתה משתיל את זה ברות. אנשים קונים כי זה כבר נמצא שם.
כי הרוסים הם בלנט, והאמריקאים אולי, או הישראלים, הם קצת יותר עדינים. אבל הדבר הזה קיים...
רומניה, כן, אבל זה לא.
הדבר הזה קיים, הדבר הזה קיים בכל העולם. יש סיפורים על גבי סיפורים.
אז למה רוסיה הלכה בגישה הזאת של התמיירות, ולא להשתמש ברותים הקיימים?
כנראה שיש לה את שתי הגישות, והיא בוחרת את האנשים מתי היא מטמיעה להם רות, ומתי היא לא מטמיעה להם רות. יכול להיות שאלה מקומיים יטמיעו רות, כי לא אכפת להם. על סוכנים זרים לא יטמיעו רות, כי הם לא רוצים זה יצא החוץ. אני לא יודע, כל מיני שיטות. לי ברור שמשתמשים בכל השיטות.
טוב.
תמשיכו לחשוב שהצפנות מוצפנות.
אז בואו נדבר רגע על, על הרגע הזה שאתם בשחת וידאו קרדיט. כמו שאנחנו כרגע, ובא לכם לקום מהכסא כדי לקחת כוס מים מהמטבח או מקום אחר, או בירה מפה שתכף אני אקח, מרחק של שני צעדים מהראוטר, ובום, התמונה שלכם קופאת, הכל נעלם ואתם הופכים למם אינטרנטי מעלך. ובכן, חברת קואלקום, לא פחות ולא יותר, יש להם גם הרבה פיתוח ובארץ, אומרת שהימים האלה עומדים להסתיים. אבל אל תרוצו מהר לקנות עכשיו ראוטר עדיין, כי אנחנו מדברים עדיין על העתיד הרחוק של 2028. החברה חשפה לאחרונה את החזון שלה לדור הבא של רשת האלחוטית, הווי-פיי 8, והטוויסט המעניין שהוא הפעם דווקא המיקוד לא על מהירות שיא, אלא על משהו שהרבה יותר חשוב בחיים האמיתיים שלנו, שהוא אמינות קיצונית. נגמרו הימים של מספרים מפוצצים של הקופסה שלא אומרים כלום, או התקן החדש שנקרא גם IE, 802.11 PN מתרכז במה שקואלקום מכנה Ultra High Reliability, UHR. המשמעות היא שפחות ניתוקים, פחות קפיצות בפינג, latency, וחיבור יציב כמו סלע, כמו קבל. אוקיי? גם בסביבות עמוסות כמו אצטדיונים, בנייני משרדים, או אפילו בבית שלכם כשהשכן מפעיל את המיקרוגל, או כל דבר אחר, איך הם עושים את זה? באמצעות טכנולוגיה שנקראת Multi-Access Point AP Coordination. שגורמת לראוטרים השונים בבית לדבר אחד עם השני ולשתף פעובה במקום להפריע. הפיצ'ר הנוסף הוא Seamless Roaming, שיאפשר לכם לנוע בבית ובמשרד בנקודות שונות, בלי שהחיבור יתנתק אפילו לשבריר שנייה. אגב, זה הרבה חברות שמטמיעות מולטי-אקסס, יש להם כבר את הטכנולוגיה הזאת, והמטרה היא שיפור של 25% בתעבורה והפחתה של 25% בזמן שהייה והפחתה של 25% בעיבוד דאטה, פאקט לוסט. בתנאים הכי קשים שיכולים להיות. ואני, כשאני פותח בבית את הווי-פיי, אני רואה רשימה של איזה, נראה לי איזה 20 או 30. אבל זה לא סקסי כמו להגיד פי 10 יותר מהיר, אבל זה מה שאפשר באמת להגיד. והיישומים כמו רפואה מרחוק, מציאות רבודה ללא גמגומים, ומפעלים חכמים למשל, כמו רובוטים שמחברים באופן מושלם, והקלטות כאלה שאני כל הזמן מאבד וחוזר, מאבד וחוזר, בייחוד שאני נמצא במקומות כמו קופנגן, בהדרין, ויש פה מלא אנשים ומלא רשתות. אדי, מה אתה אומר? אתה מחכה לדבר הזה? יש לך בעיות בווי-פיי בדרך כלל בבית?
לי אין בעיות בווי-פיי בבית. אפילו בזה של איראן, מתחתי עוד קבלים לטובת כמה שכנים ולממדים, כי הרבה פעמים שהאקסס פוינט הוא לא בממד, בממד יש כל מיני בעיות. אבל בסדר, נו... הטכנולוגיה מתקדמת, זה מה שאתה אומר, וזה מקובל, מתקבל על הדעת. צריך לראות את הדבר הזה בפעולה. אני לא חווה בעיות כאלה נוראיות בווי-פיי שמצדיקות לבוא ולהגיד, וואי, פתרו לי איזה משהו, ווי-פיי שלי הוא זמין לדעתי.
בוא לבנקוק ותבין עד כמה זה בעייתי פה.
אני נמצא בבנקוק לפחות 4 או 5 פעמים בשנה, ואני לא רואה שזה בעייתי. אתה לא בבנקוק, אתה בקופנגן, להזכיר לך.
נכון, לגמרי. טוב, יאללה. אני באמת,
אני שם ב-28 לחודש, אז תגיע.
אני אנסה. יאללה. למה שלא תבוא לפוקט, בחייך. טוב, בוא נדבר על אנדרואיד, שסוף סוף מאשרת קו עם אפל. כן, אמרתי את זה, זה ככה. אז הקונסורציום התקינה של הטעינה האלחוטית, מה שנקרא WPC או Wireless Power Consortium, הכריז רשמית, לא פחות ולא יותר, על עדכון דרמטי לתקן הטעינה הפופולרי שלו, והוא הולך לשנות את כל מה שחשבתם על טעינה אלחוטית. הכירו את QI2 או Qi2, 25W, 25 וט, או בשמו הטכני הפחות סקסי, QI V2.2.1. אז השורה התחתונה היא קפיצה בכמעט 70% בהספק המרבי, ומ-15% וט, ל-15 וט, שיועד היום ל-25 וט המרשימים. זה לא רק יותר מהיר, זה קפיצת מדרגה שנודע לענות על דרישה. מספר אחת של הצרכנים,
רותם, איך זה קשור
יותר.
לסייבר? איך זה קשור לסייבר? אני לא מבין,
סייבר וטכנולוגיה. אנחנו מדברים על טכנולוגיה.
סייבר וטכנולוגיה.
יש לנו מקום קטן לטכנולוגיה. אוקיי? אז כולם מדברים על זה, אז הטכנולוגיה הזאת שתהיה מבוססת על המגסייף של אפל עם הצמדה מגנטית, וזה מבטיח לשים סוף סוף את כל הדבר הזה. אז זה אומר שפשוט נצטרך להצמיד, כמו באפל, מי שמכיר את המאגסייף, ונוכל להטעין מהר. אני חושב שזה מגניב. זה טוב ויעבוד מהר.
תעבור לנושא יותר מעניין.
טוב, בסדר. צ'אט GPT מתאים לך? אתה יודע מה? לא, אני אעשה חיבור, ואז נעשה אחר כך נדבר על זה.
לא.
מייקרוסופט ממשיכה בכל הכוח להפוך את Windows 11 למה שהיא מכנה לבית של ה-AI, ועכשיו היא משחררת חבילת פיצ'רים מטורפת, חדשה ומגניבה, שהופכת את המחשב שלנו להרבה יותר מבין. אז הפיצ'ר הכי מסקרן שזמין לכולם הוא ה-Copilot Vision, שזה כמו זוג עיניים שני שמסתכל עליכם על המסך, ואתם יכולים לשאול אותו בקול, ליטרלי בקול, כמו סירי שאנחנו מדברים איתה, מה זה הכפתור הזה? או איך לעזאזל אני עושה את הפעולה הזאת? והוא ינתח את מה שאתם רואים ויסביר לכם, וזה יכול להיות שזה אולי סוף עידן התמיכה הטכנית, הטלפונים של ההורים, שאמא שלי לא תתקשר אליי כל הזמן, אז זה כמובן opt-in, והמחשב שלכם לא ירגל לכם בלי רשות, זאת אומרת, תצטרכו ממש להגדיר את זה או לפתוח את זה, אבל אם רכשתם את אחד מחשבי ה-Copilot Plus החדשים, אתם מקבלים את הצעצועים המגניבים האלה ממש ממש עכשיו. למשל, סוכן AI חדש בהגדרות, במקום לחפש בתפריטים, אתם פשוט אומרים לו בשפה טבעית, אני רוצה להפעיל את השעות שקט שלי במחשב, תפעיל את זה. והוא מציע לכם איך לעשות את זה בחיצה אחת, זאת אומרת, תעשה את זה והוא יעשה את זה. זה כמו שיהיה לכם את ה-IT guy האישי שלכם בתוך המחשב, ופשוט תגיד לו מה הוא רוצה לעשות.
בדיוק אותו דבר, אבל בדיוק אותו דבר.
כרגע זה רק למעבדי סנאפ דרגון, אני חייב להגיד שאני גיליתי, אם יש לכם כבר עכשיו Mac, ואתם, יש לכם למשל את אנטרופיק, קלוד אנטרופיק, ויש לכם רישוי לזה, אפשר להוריד, ויש להם ממש חיבור שיכול לעשות אופרייטור למחשבי Mac, יש גם לווינדאוז, ואפשר להגיד לו לעשות פעולות, והוא עושה אותם. אחד הדברים שאני באופן אישי אמרתי לו במק שלי, תתחבר, תעשה לי, יש במק לעשות קיצורי דרך כזה, את שורקאץ, ואז אפשר לשים שם גם קוד שיעשה כל מיני דברים במגניב. אמרתי לו לעשות את זה, הוא אשכרה כתב קוד שעושה דברים, והוא עשה לי את זה בצורה פשוטה, וזה גם עובד. והוא יכול לעשות לכם גם כל מיני דברים אחרים בווינדאוז, של פיינט.
וזה מגיע מבן אדם, שתבינו, שזה מגיע מבן אדם שלפני דקה, באייטם קודם, דיבר על פרטיות. אוקיי, ושלא מבינים מה זה עושה לפרטיות.
אני אמרתי שאני רוצה לבחור מתי אני רוצה פרטיות.
כאילו,
אתה אומר שאני לא צריך לקבל את הבחירה הזאת, אני רוצה בחירה.
אפשר קצת קונסיסטנטיות?
אני רוצה בחירה.
אני אומר, אתה לא רוצה בחירה, אתה יודע מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות דבל זה אדבוקט. אתה רוצה להגיד, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב.
למה שתגיד דבר כזה?
אבל בסוף, כן, אבל בסוף, כשההזדמנות הראשונה שניתנת לך, לתת שליטה, על הדבר, אחד הדברים היקרים לך ביותר מבחינת פרטיות, שזה המחשב שלך, בהזדמנות הראשונה אתה מוכר את זה בשקל וחצי.
שאני בוחר לעשות את הפעולות האלה.
רק אומר.
אני פותח את האפליקציה.
אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי?
כן.
אני בוחר להיות פרטי פה, ובוחר לא להיות פרטי פה. למה?
כן, אני בוחר.
כי כשמבקשים ממני, לא. או שהפרטיות חשובה או שהיא לא. זה הכל. תענה את התשובה. Okay. אתה אומר סלקטיבית, יש פעמים שאני בסדר. מחליט שהיא חשובה, היא חשובה, שאני מחליט שהיא לא חשובה, היא לא חשובה. ובסוף,
אני מחליט למה היא חשובה.
לא אתה. אתה לעצמך, אין לי בעיה שתחליט. אבל אתה חלק מציבור רב, שהציבור הזה לא יודע להחליט לעצמו, ולכן צריכים לעשות חוקים שכולם יהיו תחת החוק הזה, אין מה לעשות. עכשיו אתה מבין למה?
אבל אתה מדבר על חוקים שהכל יהיה פתוח.
לא.
רגע, אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. אתם אלה שיזנתם לנו עד עכשיו. תרשמו לנו הודעה, בבקשה. האם אתם מוכנים לקבל את זה שהכל צריך להיות פתוח כמו אדי? או אם אתם מקבלים את האמון, את הצד שלי שבא ואומר, צריך שזה יהיה סגור, end-to-end encryption, זה שאני אומר לקלוד, זה צריך להיות רק לקלוד, לא לאף אחד אחר.
כאילו, אתה דמגוג,
יש פה דברים שאני צריך להגיד. וחצי,
אתה דמגוג בשקל וחצי, כי אני לא אמרתי שצריך שיהיה פתוח. מה שאני אמרתי...
אתה מסכים לאדרמלוסיה לא, עכשיו.
רגע, אני אגיד לך מה שאני אמרתי, ויש הבדל גדול מאוד. זה שצריך להיות סגור, על זה אין ויכוח. מה שאני אמרתי זה שהמלחמה הזאת נגמרה. הפסדנו אותה, אתה יודע, כאילו...
אז זה לא יהיה סגור.
סוף סוף יש הפסד עם קונסנזוס. אוקיי?
אוקיי.
הפסדנו את המלחמה, ולכן, מבחינתי, בגלל שהפסדנו, ויש אנשים כמוך, שאומרים, לא, אנחנו נלחמים, מבחינתי,
אולי אחרי שנעשה את זה, אנשים כמוך יבואו ויגידו, וואלה, אתה יודע מה? הפסדנו את המלחמה.
לא מוכן לוותר. תגידו לנו אתם, תענו לנו, תרשמו לנו באיזה צד, בצד של אדי או בצד שלי. ההגיוני כמובן, אני הצד ההגיוני. לא אדי, כן? סתם.
לי ברור מה ירשמו.
אז יאללה, גם בקבוצה וגם בהודעות, מה שנוח לכם, תרשמו לנו, תגידו לנו, גם בספוטיפיי אפשר לרשום, איפה שבא לכם. אגב, העדכונים של מייקרוסופט מכנסים גם לפיינט, וגם לסניפינג טול, וגם לפוטוס, וגם לכלי חדש שנקרא רילייט, שאפשר לתקן שם כל מיני דברים. טוב, אמרתי את זה, עשיתי את זה. בואו נדבר על צ'אט ג'י-פי-טי, כי זה הדבר אחד יצא. אגב, אנחנו מקליטים ביום שישי, זה יצא ליטרלי אתמול בלילה, אז אני חייב להגיד, אני שיחקתי איתו קצת, האמירות שלו מגניבה אותי, זה יפה, הוא חכם, הוא נחמד. אבל בוא נדבר על זה ככה. פעם דיברנו עם תיכון, אחר כך עם אוניברסיטה, עכשיו הם אומרים שזה PhD. זה לא אני, זה הפיץ' הרשמי של צ'אט GPT, שמוגדר כמודל מאוחד, שמחליט לבד מתי לרוץ מהר ומתי לחשוב עמוק, ריזונינג או דיפ ריזונינג או whatever, בלי שתצטרכו לבחור מודל ריזונינג בנפרד. והוא מכוון לדבר שנקרא Software as Demand, שזה אומר לבנות אפליקציות מקצה לקצה, לנהל משימות ארוכות ולתפור פרויקטים כמו פלטפורמות לימוד מלאות בלייב. מבחינת זמינות, OpenAI דוחפת את הצ'אט GPT לכל משתמשי הצ'אט GPT, מגבלות שימוש לא מפורטות תכלס, שמחזירות את הישר למיני כשעוברים את הסף. ב-API יגיעו בווריאציות כל מיני תמחורים שונים לכל מיני דרישות שונות, ובמקביל מייקרוסופט כבר משלבת אותו בקופיילוטים באז'ור AI פאונדרי, ועם ראוטינג חכם וסינון בטיחותי הרבה יותר מוקשח ממה שצ'אט GPT נותנים. אבל בואו נשים את המספריים על הדגש, על הדבר. הכתבים שגורמים, מקדימים, מדווחים על יתרון מורגש בקוד וריזונינג, אך לא בכל הבנצ'מרקים הוא מוחץ את המתחרות שלו, כמו אנטרופיק, אוקיי? בחלק מהמטריקות הוא מועדף טיפה יותר, ובאחרות הוא ממש פחות טוב. כלומר, זו קפיצה ממוקדת יותר מאשר דילוג גנרי, וכולם, ולא כולם באותו תחום. המשמעות בפועל, למפתחים שדרוג בפול סטק, האוטומטי, לתוצרים, וליוצרים, חיכוך נמוך יותר בין רעיון למוצר. לארגונים פחות צורך לארגן אוריינטציה ידנית בין מודלים שונים, כי הראוטר שיש בפנים עושה את האופטימיזציה בזמן אמת. אבל מה עם הטלנטים? נכון. האקוסיסטם של השמות הכבדים מ-OpenAI מאז 2023-2024 קולק פירוק של סופר אליימנט, ואחרי העזיבת של אליה סוצובר וג'אן לייק, והגל נמשך וגם עזבו אותם המון המון אנשים, ויצא רעש של עומק, של עומק הספסל המחקר ותיעדוף הפרודקטוזציה מול ריסוק הלונג טרם עצמו. מצד שני, ChatGPT יצא בזמן עם אינטגרציה, אני לא יודע אם הוא יצא בזמן, הוא יצא קצת מאוחר, אמרו שהוא יצא הרבה יותר מוקדם, והוא יצא יחסית מאוחר. אני באופן אישי חושב שמה שקרה פה, הרבה אנשים טובים עזבו את OpenAI, ולכן 4 לא היה כזה וואו, או יתרון כזה מטורף, ו5 הוא נע בטיפה יותר טוב מ4, ולא איזה משהו הרבה יותר גדול והאגדי שהבטיחו לנו, כשהיו כל האנשים הממש מטורפים שהיו שם ב-OpenAI. מה אתה חושב? אדי.
אני לא מבין גדול ב-AI, אני מבין בסכנות שלו ובזה, אני לא רוצה לחזור על המנטרה. לא יודע, כאילו, בסדר, AI 4, AI 5, השימוש שלי בצ'אט GPT הוא לא סבי, שניסיתי לעשות כל מיני דברים, כי אמרו לי, תשמע, יודע לפתח, יודע לזה, לא הצלחתי. כן, הוא עוזר מאוד והוא מזרז, אבל לפתח משהו בעצמו הוא לא יודע. אלא אם כן אתה זה שעושה את הארכיטקטורה, עושה את הקישור בין הדברים, וזה, לא נפלתי מהכיסא. כמה עולה ChatGPT 5, כמה עולה?
כרגע, רק למי שמשמש את האולטרה, שזה $200, אלא אם כן, יש אתם משתמשים בפרפקסיטי, אתם מקבלים שם כבר את ה-ChatGPT 5, או בכל מקומות אחרים, זה יהיה deployment teaseries לכולם, אני מאמין, כי זה, יש פה בז די גדול. אני חושב שהוא גם הרבה יותר זול להם. הוא גם רץ הרבה יותר מהר, אגב. כי תשובות שם הרבה יותר זריזות. זה נחמד. זה כאילו, מיני 5, נקרא לזה, או מיני 5, כזה, רץ, מהר. אז בואו נדבר את החלס על הסכנות. אז כן, סם אלטמן, האיש והאגדה. התעורר סוף סוף, אחרי שהרבה מאוד אנשים חטפו שיחות מקרובי משפחה עם מפטר רוצי עמוק ומזויף, או הוא בא להזהיר את בחירי וול סטריט, שאולי, רק אולי, זיהוי קולי זה לא בדיוק הכספת הכי בטוחה בעולם. בכנס של הפדרל ריזרב הוא אומר שהוא מבועת, לא פחות ולא יותר, מכך שמוסדות פיננסיים עדיין מאפשרים העברת כספים על בסיס תביעת קול, והזהיר שהבינה המלאכותית כבר שיבשה את רוב השיטות האימות הקיימות היום, למעט סיסמאות. והאירוניה פה די חוגגת, בזמן שאלטמן מזהיר מפני משבר הונאות רציני ומתקרב, החברה שלו, OpenAI, פותחת משרד חדש בוושינגטון כדי לעשות לובינג לממשל טראמפ, והמטרה, אגב, היא די ברורה ובלנק בפנים, להימנע כמה שיותר מרגולציה שתפריע לתעשייה האמריקאית ולהתחרות בזירה הבינלאומית. וכן, עוד לפני זה הממשל...
תפריע למה?
לתחרות בזירה הבינלאומית. אוקיי?
כן, לא, תפריע להם לעשות כסף. הלאה.
מלא כסף. ממשל טראמפ נהנה לקריאה ופרסם תוכנית פעולה לאומית ל-AI שמטרתה העיקרית, לא פחות או יותר, האצת הפיתוח, ביטול רגולציה קיימת, תוך דרישה שה-AI יהיה ניטרלי ולא ווק, כמו שיש שם מישהו ספציפי אוהב להגיד, אילון מאסק כזה, אוקיי? אז במילים אחרות, בזמן שאלטמן מסביר לנו עד כמה הטכנולוגיה שלו מסוכנת, הוא בפועל מאחורי הכללים כדי לוודא ששום דבר לא באמת יגביל אותה. הוא דואג מהאפשרות שסין תעקוף את ארצות הברית ותפתח נשק ביולוגי עם AI, אבל פחות מודאג מהאפשרות שההונאות שעליהם הוא עצמו מזהיר, יפגעו באנשים שרגילים כבר מחר בבוקר, אוקיי? זה עולם מורכב שבו החדשות, הכסף והפוליטיקה רוקדים טנגו מסוכן, ואנחנו הקהל שמנסה לא להידרס על ידי האנשים האלה, לפחות לא ידרכו לנו על הרגליים בדרך. עם הריקוד הטנגו המסוכן הזה. כן, תורך, אדי.
כן, אבל זה כבר עניין פוליטיקה, אתה יודע, כאילו יש כל כך הרבה דברים בטכנולוגיה ופוליטיקה. אתה יכול להסתכל על כל העניין של הביטקוין, מה שטראמפ עשה, אתה יכול לראות, הרי זה לא לחינם, זה הכל מתוך פוזיציות כאלו ואחרות, גם זה. כאילו, לא רואה הבדל בדברים. להגיד לך את האמת, אני לא יכול להשפיע על שום דבר מזה, אז פחות מזיז לי. שיעשו מה שהם רוצים.
אוקיי.
חי את החיים שלי בלעדיהם.
אתה מבין ש-AI תכלס זה מקור, מערכת שמאפשרת לעשות הונאות בסקייל מאוד מאוד גדול. אנחנו מקבלים את זה בהמון, אנחנו בישראלים, כי בעיקר בעולם של פישינג מקבלים את זה. מלא פישינג מתוחכם, חכם, שעכשיו רץ.
אתה חושב שתוכל למנוע את זה? אז גמרנו, אז מה יש לעשות עם זה?
אז מה נעשה? נקבל את זה?
ברור, כן. קיבלנו הרבה דברים יותר גרועים מזה.
אוקיי.
דווקא על זה אתה מתעכב?
מנסה,
אין מה לעשות, זה שם.
אימא שלי, זאת אימא שלי.
כן, נכון.
בואי, מקבלת אימיילים מדודים רחוקים שהיא לא מכירה.
אז מה?
או מכן מכירה.
אבל תשמע, אתה לא יכול לבוא, שאני בא ואני אומר, הטכנולוגיה הזאת מסוכנת, וצריך לעצור את זה, לבוא ולהגיד, אי אפשר לעצור את זה, ואז לדון בצרות שזה עושה.
הבנתי.
אתה לא יכול לעצור את זה, נגמר הסיפור.
עכשיו, אתה שואל מה יהיה? של הדיון שלנו, צריך יותר כלי אבטחת מידע.
לא, ממש לא. ממש ממש לא, כי כל כלי אבטחת המידע האלה, זה, אתה יודע מה, אני אגיד לך את זה. קודם כל, שיהיה ברור לכולם, הנה אמרתי פה, אני יורד למקצוע שלי בראש וברגל. 90% מכלי הבטחת המידע שקיימים היום בשוק, הם מיותרים. חברות משקיעות כסף על קרן הצבי, סתם כי אומרים להם, כן, זה טוב, כן, זה יעשה לי, זה. לא שולטים עליהם, לא מגדירים אותם, לא יודעים מה הם עושים, נמצאים להם איזה 20 כלי הבטחת מידע, ורק בשביל שהסיסו ירגיש,
לפני שנתיים דיברו על 74 במוצע של חברת אנטרפרייז.
בסדר, בבקשה. אז רק בשביל שהסיסו ירגיש כאילו ש... סליחה על הביטוי שיש לו גדול, אוקיי? ככה הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש טוב. הוצאתי, אתה לא יודע מה שמנו, אתה שמנו DLP בענן, אף אחד לא יכול לפרוץ את זה. כבר דיברתי עם כמה חבר'ה בכל מיני קבוצות, אחד שאמר לי... אמרתי לו, אני מוכן, אתה יודע מה? $100,000? $100,000, אני תורם את ה-$100,000 שלי. תן לי את השם חברה, ואם אני נכנס, אתה נותן $100,000 לארגון צדקה שאני בוחר, ואם אני לא נכנס, תוך חודש, אני נותן לך $100,000 נקי לכיס. ואז הוא אמר, בסדר. ואתה יודע מה הוא אמר לי? אז אמרתי לו, כל מה שאני מבקש, זה שאני מוכיח,
שאני נמצא אצלך על המחשב, על ידי זה ששמתי לך קובץ בתוך המחשבים. מה פתאום? אם היה לך גישה למחשב שזה לא הוכחה, אתה צריך לשלוף מידע שהוא חשוב לי. מתחילים, תקשיב, כל התפיסה ההבטחתית של האנשים בעקבות, ודרך אגב זה גם כן בעקבות הכלים האלה וריבוי המערכות, היא תפיסה מעוותת. רוב השוק מתעסק בדברים הלא נכונים. מתעסק סייבר זה לא טכנולוגיה. חלק מאלמנטים
של People Process Technology. כן,
לא,
לגמרי.
אבל היום האנשים מתעסקים רק בטכנולוגי. רוב האנשים מתעסקים
לגמרי.
רק בטכנולוגי.
מקבל, נכון.
וההתעסקות רק בטכנולוגי, תקשיב, אנשים שואלים אותי, מה, אבל שמנו, אתה יודע, אתה מגיע ל-IR'ים. אבל שמנו פה זה, אבל שמנו סוק, שמנו זה, אני ראיתי מה זה סוק, אוקיי? בוא נדבר על סוק. דרישות תפקיד לסוק אנליסט דרגה ראשונה, כן, טיר אחד, דרישות תפקיד, דופק.
לדעת לקרוא.
כן, לא, גם לא לדעת לקרוא. אומרים, תקשיב, משלמים להם משהו בין 9 ל-12,000 שקל.
בין מינימום לפי 2 ממינימום. זה האזור חיוב.
אבל החברות, אבל החברות באות, ומה הן אומרות? הן אומרות, אנחנו צריכים את זה. אתה מבין? הן באות והן אומרות, אנחנו צריכים את זה.
אבל אני צריך את זה.
כן, אנחנו רוצים לעשות כסף. אני משקר במצח נחושה ללקוחות, ואני אומר להם שיש להם ניטור 24/7, למרות שהבחור שיושב שם לא יודע לנטר ולא מבין בכלל מה הוא רואה. עזוב שהחברה עצמה לא מבינה מה היא מנטרת ועושה. אתה יודע, כאילו יש לי טענה שמישהו יצא עליי לגבי זה. אמרתי לו, תגיד לי, שאתה שם MSSP, לוקח לקוח לסלוק שלך, איזה רולסט אתה שם לו? אז הוא אומר, מה עושה? תראה איזה רולסט. אני אומר לו, אבל אתה עושה לו משהו משלו? או שאתה עושה גנרי? הוא אומר לי, גנרי. אמרתי לו, אבל סקיוריטי זה לא גנרי.
זה לא עוזר. נכון. טוב, אדי, אנחנו אוהבים לסיים.
אתה יודע כמה יעלה לי? תסיים, נו, מה לעשות? לפחות משהו נסיים.
אז אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו עד עכשיו, ואני רוצה שתשימו לנו לייק גם על הפרק הזה, תעשו טובה, לייק. שימו 5 כוכבים, תעשו איזה משהו, תדחפו אותו. אם אתם מכירים עוד אנשים מהעולם שלנו, שיהנו לשמוע את מה שאני ואדי מקשקשים, ואת כל הפאנליסטים שלנו, תעבירו להם לינק, זה יעשה לנו ולכולם טוב. ירשמו לנו אולי משהו מעניין בלינקדין, זה גם יכול להיות מעניין. והכי חשוב, תהנו, אנחנו נכנסים עכשיו לאוגוסט, זה החודש הכי הכי מטורף עם הילדים, עם סייבר, עם דברים, עם מיליון ואחד דברים. שמרו על עצמכם, שמרו על ההורים שלכם, תדברו איתם, תהיו איתם, הכל בסדר. אדי, מילים אחרונות?
בהצלחה לנו.
אז תהיו טובים גם לאחרים, נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי! Shalom to the stars as they twinkle in love. Namaste to the beach, let it fill us with love. Global dance floor into the moonlight. Boom, 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 dance. Global dance floor into the moonlight. Unites us
as one. Jump from the heart, let the rhythm connect. A global dance floor where cultures intersect. Dance of Brazil to the streets of Japan. The language of music unites us as one. Jump from the heart, let the rhythm connect. A global dance floor where cultures intersect. Global dance floor into the moonlight.
To the beat, let it fill us with love.